טוב, עוד רגע יכניסו בעזרת השם את הדף מקורות שיהיה לפנינו. אנחנו צריכים להתחיל להיכנס לתוך ההגדה. התחלנו בשבוע שעבר הקדמה כללית של המאבק בין מצרים לירושלים. שבעצם סיפור מצרים ויציאת מצרים, זה הפרשה שלנו השבוע, רש"י אומר, ומצות עפיו היוכלו, נכון? וזה דיברנו, פסח היה. והמהלך הוא בעצם מהלך של עבודה כללית, של יציאה ממצרים, הערכנו בזה, לא נחזור, אלה הדברים שעסקנו בהם אז. לפני שניכנס לתוך ההגדה, אני רוצה עוד לראות את הגדרת ההלכה של עניין מצוות ליל הסדר, ונראה את הדברים מיד, אני באמת נעצור שנייה כשיגיעו הדפים ונראה אותם ביחד, נראה את שכוח. נתחיל את הדברים, יש לך כוח. נחכה שנייה אחת. נחכה, יופי, תודה, 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 תודה. העיכוב הוא שלי, העיכוב הוא כל זכויות היוצרים על העיכוב שלי. שלא יהיה. טוב. שלוש חלקים, שלושה מקורות. שלושה חלקים לפנינו. המקור השלישי הוא ההלכות הראשונות בפרק ז' בהלכות חמץ ומצה. שם מופיעות ההגדרות הראשונות של דיני ליל הסדר ברמב״ם, של דיני ההגדה של פסח, ענייני ההגדה עצמה. ו... אחר כך, מה שמופיע במקור הראשון, אלה הסימנים הידועים של קדש ורוחץ. יש כמה שיטות סימנים להגדה של פסח. הסימן המקובל על כולם כמעט הוא קדש ורוחץ, כרפס, יחץ וכו'. יש פה 15 סימנים. כדי לעבור את 15 הסימנים, אנחנו נראה בהמשך שהם בעצם 15 שלבים בתוך כל עניין יציאת מצרים, ובעומק חוזרים עליהם גם בכמה מעלות טובות למקום עלינו. גם שם יש 15 מעלות, כמו 15 המעלות שבבית המקדש, זוכרים? וכך המבנה של ההגדה מורכב מ-15 הסימנים הללו. לזה נגיע אחר כך אם נצליח. אני רוצה לפתוח את הדברים בהגדרות ההלכתיות של ההגדה ברמב״ם בהלכות חמץ ומצה. אז בואו נראה ביחד. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, גם אז חלה מצוות ההגדה הזאת. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שערעו ושהיו, הרי זה משובח. מה מקור המצווה לספר ביציאת מצרים בלילה הזה. נשים לב להגדרות ברמב״ם. אנחנו לומדים היום ככה כמה הלכות ברמב״ם, כי הם ממש הפתיחה. לכאורה, הרמב״ם בא לענות על השאלה הבסיסית, שלא כתובה פה בפירוש, אבל היא השאלה הבסיסית. מה נתחדש במצוות הגדה של פסח על כל יום ולילה אחרים? בסדר? פירוש השאלה. כל יום יש מצווה לזכור את יציאת מצרים. נכון? ומצווה סמן תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, נלמדה על ידי בן זומה ונפסקה להלכה, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אז כל יום וכל לילה יש מצוות עשה לזכור את יציאת מצרים. לזכור בתורה זה הגדרות מאוד יסודיות, זה עוד לפני שנכנסים פנימה להגדה. לזכור בתורה זה לא כמו בשפה המודרנית שלנו רק to memory או to, לזכור, זיכרון, to remind, לזכור. לזכור בתורה זה בפה. מאיפה אני יודע? כי לזכור לא בפה זה לא תשכח. בסדר? חז"ל אומרים, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, אשר קרחה בדרך, נכון? והסיום, לא תשכח. זכור, שואלים חז"ל, יכול בלב. כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמורה. מה זה זכור? בפה. בסדר? אם כן, זכירה היא בפה. ממילא, כשאמרו בתורה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, נו, פירושו שכל יום ויום צריך
בפה.
אז לכאורה זה לא החידוש. כמו שאנחנו נדבר עוד מעט על הפה. עניינו של פסח זה הפה. אבל לכאורה זה לא החידוש, כי מצוות זיכרון חלה כל יום, ומי שירצה להגיד אולי מצוות זיכרון של כל יום היא בעצם הזיכרון בלב, לא. כשכתוב התורה לזכור, אז לזכור זה כבר בפה. אז אם כן, קודם כל, האם יש חיוב בפני עצמו בליל הסדר? אנחנו מתחילים בהגדרות לימודיות. או שליל הסדר הוא זכירת יציאת מצרים של כל לילה, רק שבליל הסדר מרחיבים את זה. ויש לזה כל מיני עניינים של ויגדת לבינך וכו'. האם יש מצוות זכירה אחרת בליל הסדר מכל השנה? קודם כל, עוד לפני האפיון. בסדר? אני הסברתי את עצמי. בהמשך נצטרך לשאול מה האפיון אם יש מצווה אחרת. אבל לפני שאני שואל מה האפיון, האם יש מצווה בפני עצמה לזכירה של ליל הסדר, או של ליל הסדר בלוח השנה הוא חלק מלוח השנה, אז יש מצווה זכירה כל השנה, אז ליל הסדר הוא חלק מלוח השנה. בסדר? זאת שאלה ראשונה. עונה על זה הרמב״ם, נחזור. מצוות עשה של תורה לספר וניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. בסדר? המצווה היא לספר בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. טוב? אם כאן היה מסיים הרמב״ם, גם זה כבר היה מספיק. אז היה לי כבר פתרון לשאלה הבסיסית. למה מצווה לזכור כל השנה מניין? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. בסדר? ומה המקור למצוות זכירת יציאת מצרים של ליל הסדר? זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. טוב? השאלה שמתחשק לנו עכשיו לשאול, נו, מה החילוק? אם זה זכור, זה זכור. מה? זה אותו זכור. לפני שהרמב״ם שואל את זה, הוא אומר, כמו שנאמר זכור את יום השבת. זו פסקה קשה ברמב"ם. המפרשים בדרך כלל מסבירים פה, ואיך אנחנו מסבירים זכור את יום השבת? בפה. אז גם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, נו, בפה. גם כל השנה, נכון, אבל אנחנו עכשיו עושים בליל הסדר את העניין של מצוות תחילת יציאת מצרים של כל השנה, נדבר פעם אחר. יופי. עכשיו שואל הרמב״ם, ומניין שבליל 15, להבין טוב את השאלה. מה מניין? הרגע אמרת שמצווה לזכור ב-15. מה הוא מסביר פה? נו, איזה מילה צריך להדגיש? ומניין שבליל 15 זכור את יום השבת לקדשו. דווקא עיקר מצוות קידוש זה ביום. אז ליל שבת, שבת, מי אמר שהמצווה היא בליל 15? ומניין? בסדר, המבנה ברור ברמב״ם. קודם כל אומר הרמב״ם, מצוות ליל הסדר, סליחה, מצוות הגדה של ליל הסדר איננה הרחבה של מצוות למען תזכור. טוב, נתון א', נתון ב', המצווה של ליל הסדר היא בפה כמו המצווה בפה של כל יום ויום, ואנחנו מחויבים לברר עוד מעט, אז מה מאפיין אותה? נתון ג', ומניין הוא שבליל 15 בניסן, תלמוד לומר, והגעת, לא כתוב בניסן, ומניין שבליל 15, זה בכוונה ככה בעברית, כדי להדגיש את הליל, תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמו. אתם זוכרים שם את דברי האגדה? ביום ההוא, נו, יכול מבעוד יום, נכון? איך מתחילה אבל האגדה? ביום ההוא יכול מראש חודש. תזכרו, בעזרת השם נגיע לשם, אתם הבנתם את זה פעם? והגדת לבנך ביום ההוא למור, יכול מראש חודש, יכול מטו בשבט. למה יכול מראש חודש? כתוב והגדת לבנך ביום ההוא. מה מן השפושה יכול מראש חודש? למה יגדת לסברה של מראש חודש? יכול מחנוכה, יכול מטו בשבט. טוב, נגיע לשם. אבל והגדת לבנך, מה המסקנה בסוף? ביום ההוא למור, לא מבעוד יום, אלא ביום ההוא למור, בעבור זה, בשעה שיש מצא ומרור מונחים לפניך. ואין שאלה מתי מצא ומרור מונחים לפניך, כי זה כבר כתוב בתורה שבליל 15 בניסן אוכלים מצא ומרור. לכן זה נקרא מונחים לפניך, כי ממתי אנחנו עוסקים במצא ומרור? מי"ד, נכון? כבר בי"ד עסוקים. אבל ממתי אנחנו אוכלים מצה ומרור? על מצות ומרורים יאכלו והם מונחים לפניך. לכן מניין שבליל 15 בניסן שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה בשעה שמצה ומרור שכתוב בתורה, זה אתה מצביע, זה מי ועל זהו, זה בסדר? אתה יכול לגעת הלאה. ואף על פי שאין לו בן, מה זה אף על פי שאין לו בן? אף על פי שאין לו בן מה? נו, מצווה, מה המילה הראשונה? מצווה לספר. כי לספר זה מה? בפה. אבל לספר זה לא סתם לזכור, אלא לספר זה, אם אני מספר סימן שמישהו שומע אותי. אם אני אומר שאני רוצה לספר סיפור, אז מישהו שומע אותי בסיפור. תראו איך הרמב״ם דייקן, רק ללמוד רמב״ם לאט לאט. הרמב״ם עושה את העסק מדהים. הוא כבר אמר לנו מה ההבדל הראשון בין, נו, זכירת יציאת מצרים של כל השנה לזכירת יציאת מצרים של ליל הסדר. אומר, ומיד עולה על מוקש ואומר, זה לא לגמרי, אבל קודם כל תבין את העיקרון. וליל הסדר המצווה היינו לספר.
יום יום המצווה היא לזכור בפה. אז ביום יום המצווה יכולה להתרחש בשלימותה, גם אם אתה עושה אותו בעצמך. בליל הסדר המצווה היא לספר, ולכן זכור את היום הזה שהוא המקור, מתברר בפסוק והגדת למנחה. וזו ההגדרה מצוות עשה של תורה לספר. צריך להבין עוד מעט מה ההגדרה לסיפור. כלומר, אני מבין שסיפור זה שני צדדים, עד כאן קלטתי, וזכירה זה אני בפה עם עצמי. מצוין. אבל לפני שנבין מה האפיונים של סיפור, כלומר, אם נניח אני אומר בליל הסדר את קריאת שמה, ויאמר אני השם אלוקיכם, אני מספר את זה לך. קיימתי מצוות הגדה של פסח? אני אומר לך, לא. אז מה חסר בהגדרה של הסיפור? נגיע לזה אחר כך. טוב? מה חסר? אבל בינתיים הוא אומר, ושלא תתבלבל, נכון שהמצווה היינו לספר לבנך, אבל אם אין לו בן, אז האם המצווה לא קיימת? היא קיימת. אבל איך היא קיימת? הרי המצווה היא לספר. תשמעו את הרמב"ם. אם המצווה הייתה רק לספר לדינך, אז איזה פסוק היה מספיק? נו, והגעת לדינך. למה צריך גם זכור את היום הזה וגם נו והגעת לדינך? כדי להגיד לי שהמצווה היא לספר לבן. אבל אם אין לו בן, לא פקעה מצוות זכור את היום הזה אשר יצאתי ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. נו טוב, אז זה הרי כל לילה. לא, גם זה אחרת הלילה. מה אחרת? חכו נגיד לכם. כלומר, גם אם אתה אומר את ליל הסדר את ההגדה רק לעצמך, גם אז הלילה זה נאמר אחרת מזכירת יציאת מצרים של כל לילה ולילה. אנחנו נראה מיד איך. למשל, הוא צריך לשאול ולענות, נכון? כי יש מאפיינים להגדרה של סיפור. בסיפור אני צריך כמה מאפיינים. אני כבר אומר לכם, הגריז, רבל מבריז, קרב מבריז, מגדיר על פי הרמב״ם פה שלושה מאפיינים למצוות סיפור יציאת מצרים. ועוד רגע נראה אותם. המאפיין הראשון, שאלה ותשובה. מאפיין הכוונה שלא קיים בזכירה של כל יום ולילה. מאפיין א', שאלה ותשובה. מה זה שאלה ותשובה? אם המאפיין של שאלה ותשובה הוא חיוני, גם אם אין לך מישהו שאתה שואל ומשיב, אתה חייב לשאול ולענות. צריך לנתח מה זה אומר, אבל נגיע לזה עוד מעט. מאפיין ב', אומר הרב מבריסק, ואתם תראו את זה מיד, שבליל הסדר יש מבנה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. עבדים היינו ויוציאנו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו. ארמי עובד אבי, יש מבנה, אנחנו נראה את זה ברמב"ם בהמשך, יש מבנה של גנות ושבח. ובכל לילה ויום אין מבנה של גנות ושבח, וזה לא מחייב. איך זה קשור למילה סיפור? כל מי שפעם זכה לספר סיפור לילד שלו יודע שזה לא הולך קשור. זה צריך להתחיל בגנות ולפעמים בשבח. וואו, נכון? אחרת זה לא סיפור, אחרת ייבשת אותי. זה מאמר, דרך אגב, משעמם. כדי שזה יהיה סיפור, צריך להיות שאלות ותשובות. וצריך להיות גנות ושבח. בסדר? אלה שני המאפיינים הראשונים. המאפיין השלישי של ליל הסדר בעגלה של פסח, ולא עכשיו, זה מה שנגיד בהגדה בהמשך בעזרת השם, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו וצריך לאומרם בפה, ואלו הם פסח, מצה ומרור. אין לי חיוב אמירת פסח, מצה ומרור בכל לילה ולילה. בסדר? זאת ההגדרה לפי הרב מבריסק ברמב״ם. אתם מיד תראו אותה קיימת. אז אם כן אומר הרמב״ם הלכה א' נסיים, ואף על פי שאין לו בן ולכאורה לא מתקיימת מצווה והגדת, אתה מחויב, לא פקעה ממך מצווה, זכור, כסיפור. בסדר, ההגדרה בסדר? זה מצוין. לא פקעה ממך מצווה, זכור את היום הזה, בתורת סיפור, על פי הקריטריונים שנקבע. זה עוד דבר, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. אחרי מה שאמרנו, אפשר להבין את זה. כתוב בהגדה, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, זוכרים? כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. האמת, אף פעם לא הבנתי את הפשט שם. אתם מכירים מה הסברה שלו? לא הבנתי, מצווה להניח תפילין. אתה יודע, שמעתם על זה? מישהו פעם אמר, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים מצווה להניח תפילין. לא יודע, אם יש מצווה אתה רוצה לספר ביציאת מצרים, אז לא יודע. ואפילו אני בן 98 עד 120 שנה, מצווה עליי בכל זאת לעשות קידוש, למרות שכבר עשיתי, לא עשיתי אף פעם חשבון מה זה יוצא, בגיד על עשיתי כבר הרבה פעמים קידוש. אני אומר, איזה חילוק זה? לא הבנתי, ממתי זה שאני, כלומר, למה זה פותר אותי? ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, המצווה עלינו לספר. זה נראה כתוב פה. תשמעו, זה חזק, זה הפוך. זה ממש הפוך ממה שהגיעים. כתוב פה כך. ואפילו כולנו חכמים, וכיוון שאתה חכם, אז נבך, נבך, אתה כל כך חכם, אתה לא צריך את הסיפור, מה אני צריך גנות, שבח, שאלות, תשובות, עזוב, מה זה, אני ילד קטן. אני כבר לא מתרגש מהדברים האלה. מסכן חכם. יודע את כל התורה. אבל אתם יודעים מה המצווה בלילה הזה? בלילה הזה המצווה היא לדעת שאתה בעצמך יוצא עכשיו ממצרים ממש. בשביל זה נועד הסיפור. כל עניין הסיפור הוא להעביר את זה בתוך הלב ממש 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 בפנים. אתה יודע למי זה הכי קשה? לחכם ולנבון וליודע את התורה. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר. והרמב"ם מסיים בכל המרבה, וכל המעריך בדברים שאירעו ושהיו, הרי זה משובח. תלת לא. למה? בדרך כלל זאת לא הדרכה. הדרכה בדרך כלל זה חייב אדם ללמד בלשון קצרה, תגדיר, סגור את ההגדרה, תבין מה אמרנו, ממשיכים קדימה. בלילה הזה יש מצווה להאריך, מצווה לספר. אתם זוכרים את הסיפור על הסיפור לפני השינה? כן? גם שם מבקשים לקצר או שם מבקשים להאריך? נכון שבסיפור לפני השינה כל דבר זה פעמיים? פעם אחת לפני הרבה הרבה שנים, נכון? בארץ רחוקה רחוקה רחוקה, נכון? בבית עם גג אדום אדום הרבה אדום, נכון? גרה גרה משפחת משפחת. מה קרה לך? יש לך בעיה? לא. לך יש, אתה לא מבין את הבעיה. אבל יכול להיות לך איזה מישהו יבש שאומר, אוקיי, הבנתי בפעם הראשונה, קדימה, מה קרה בדיוק? לא, קדימה, תבוא לנו זה הבא, תבוא לנו זה. אז זה לא כיפור. זה החילוק בין הלילה לכל הלילה. הלילה, אם אתה לא מעריך בדברים שהראו ושהיו, אתה בכלל לא נמצא במצווה של כיפור. אתה בבעיה, לא יודעת לך מה שקורה. הדמות בשבח, שאלה ותשובה, מי שואל? מי שואל? מי שלא יודע? זה מצחיק, יושב יהודי בן 80 ושואל. מה אתה שואל? שואל ושואל? כי אם באמת עכשיו אתה יוצא ממצרים, נו, נו, אתה שואל כי אתה לא יודע. אני אומר, אתה חולה לרמב"ם. אנחנו מתחילים בליל הסדר בבית, אני משתדל להתחיל תמיד בחתם סופר הבא. יש חתם סופר ששואל שאלה נפלאה, בגבעת, בפני פרוף. חתם סופר אומר, יוצא מהרמב"ם ברור שמצוות עשה של תורה לספר ביציאת מצרים, נכון? נכון? נו, אז אם זו מצוות עשה של תורה, למה לא מברכים עליה? שאלה בסדר? למה לא לברך על המצווה? הוא רואה את השם, יוקר נכון, מה שקצה עם שאתה וקיבלנו, נו, על סיפור, כן, איפה זה כאן התשובה? כיוון שכל המעריך, אין איזה הגדרה, והמעריך זה חלק אינטגרלי מהסיפור, לכן יש איזה כמה תשובות, אבל הן קשות. תשמעו תשובה של החתם סופר, זה הברקה שלא תאמין, זה גאונות. אומר החתם סופר, אומר החתם סופר מי אמר שלא מברכים לסיפור יציאת מצרים. תגיד, אז מה עושים בסוף? נו, נו, זוכרים? יצא טיפל ממצרים, ואז נוכלים אשר יגיע לנו בגל את אבותינו, כן השם אלוקינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, נכון? סוסים ושמחים בבניין אליך, נכון? ברוך אתה השם, גאל ישראל. בעצם מה כתוב פה? כתוב פה כל הסיפור. אשר יגיע לנו וגאל את אבותינו. כתוב פה את הסיפור. אומר הרב, אומר החתם סופר, אפשר להגיד שזה הברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים. וכשהוא אומר, ברוך אתה השם אשר גאלנו וגאל את אבותינו, הוא בעצם אומר, ברכה על סיפור יציאת מצרים. יפה. אומר, אדם סופר יפה מאוד. נו, אבל הרי סיפור יציאת מצרים צריך להתרחש בצורה של אגדה, של סיפור. אין כאן את הסיפור, אלא מה יש כאן? רק את הברכה. נכון? אם יש כאן את הברכה, אז מתי עכשיו צריך להיות המגיד? נו, נו, אחרי זה. כי הכלל הוא מברך עובר לעשייתם, כלומר קודם לעשייה מברכים, אבל אם אתה מברך השם גאה לנו, אתם מבינים מה אני אומר? אם אתה מברך השם גאה לנו וגאל את אבותינו, ואומר זה הברכה שאומרת, בסדר, את סיפור יציאת מצרים, נו, אז מה צריך עכשיו להיות? שהמגיד יהיה אחרי, ואם המגיד הוא לפני, סימן ש... זה לא ברכה עם סיפור יציאת מצרים, כך שאלה אתה מסובב. אבל אחרי שהחתם סופר הציע שזה יהיה אשר גאה לנו, הוא לא יכול לתת לו לבוקר מהר. אומר החתם סופר, אני גם יודע שהברכה צריכה להיות עובר לעשייתם. ידע אישי חינם. אבל בכל זאת, זה הברכה נמצא סיפור יציאת מצרים. למה? אומר החתם סופר, יש רק עוד מצווה אחת. דיברנו על זה המון פעמים, יש רק עוד מצווה אחת בעולם. אחת. אחת בלבד, תקשיבו לזה, גבעתי, שמברכים עליה לא לפני העשייה, אלא אחרי העשייה. לא לטעות, נטילת ידיים, נר שבת, לא, לא, כל אלה זה לא נכון. כי נטילת ידיים מברכים מתי, נו, לפני. אומר לך, אתה מסופר, אני גם יודע שהברכה צריכה להיות עובר לעשייתה. ידע אישי חינם. אבל בכל זאת, זה הברכה נמצא סיפור יציאת מצרים. למה? אומר החתם סופר, יש רק עוד מצווה אחת. דיברנו על זה המון פעמים, יש רק עוד מצווה אחת בעולם. אחת, או, אחת בלבד, תקשיבו לזה, גבעתי. שמברכים עליה, לא לפני העשייה, אלא אחרי העשייה. לא לטעות, נטילת ידיים, נר שבת, לא, לא, כל אלה זה לא נכון. כי נטילת ידיים, מברכים מתי? נו, לפני הניגוב. בסדר, כי סוף נטילת ידיים, הניגוב. סוף הניקיון הוא לא המים. כי עם המים אתה נשאר מלוכלך. לא, נר שבת, בגלל שזה שבת, זה יום. הפלאה. גוי תובל לגירותו. נותר לו. גוי, מה אפשר לעשות? הוא לא עובד, גוי לגירותו. בסדר, ניסינו לשכנע אותו שלא, עכשיו תחשבל באהבה גדולה, בגירים, בהכנסה פנפי שכנעה פלאה. גוי תובל לגירותו. לא, 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 בקיצור, לבנו פה לא כל זאת. אז לפני כן הוועדה לא יכול למרח, למה? איזה קיצרנו ואיזה מצוותיו. נכון? יופי. אז מתי הוא חייב לברך? נו, אחרי, נכון, מופיע בפוסקים כבר בראשונים, מופיע שאחרי שהוא מברך יעשה עוד טבילה. אבל זה מה שנקרא למיטיבי לחם, זה לא מעקים. הוא יכול לברך לפני שהוא כבר טבל. זה לא יעזור אם הוא יעשה את זה לפני הטבילה הבאה. אין לו אפשרות לברך לפני שהוא טבל. זאת אומרת, הטבילה היא כבר עזרה, אחרי זה לא יכול לברך, כי הוא גוי. בסדר? תחזיקו אותו. אומר החתם סופר, אתה יודע מה זה המצווה של ליל הסדר? זה כאילו אמר יצא בעצמו אתה מי שיעבוד מצרים. אז אם עכשיו אתה יוצא משעבוד מצרים, אז כשהיית בחלק הראשון של המגיד, איפה היית? במצרים, אתה יודע אתה אומר לך סיפור את יציאת מצרים, אתה עוד שם? נראה? אתה עושה את זה. אם אפשר לדעת על סיפור יציאת מצרים הלילה, על לזכור את יציאת מצרים, זה לא נראה, על סיפור יציאת מצרים זה לצאת ממש. אחרי זה אתה שואל שאלה, אני יודע, לא? אפילו כולנו חכמים, אתם מבינים שאת השאלה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אז מה אתה מצפה לי שאני שואל שאלה, אני הרי יודע? אתה לא יודע. אבל אני יכול לעשות לך מבחן, אתה לא יודע כי עכשיו יש מצרים שאתה יכול לצאת ממנה. אז תספר את הסיפור. ותראה את זה. אז ממילא כמו בגירות ממש, כמו בגירות ממש, כמובן צריך לברך על מצוות סיפור יציאת מצרים שגמרת את יציאת מצרים. מתי אומרים את אשר גאלנו וגאלת אבותינו? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא ארץ, חלמיש למים ומים מגדיר את הכל ואומר ברוך אתה אשר גאלנו וגאלת אבותינו עד גאל ישראל. אז זה יכול לשתות כל זה. אז זה יסוד גדול מאוד, זה יסוד עצום. הלילה המצווה היא סיפור. הסיפור, וזה החידוש של החלק הראשון ברמב״ם, הוא גם לעצמך. צריך להבין טוב מה שכתוב פה מבחינה הלכתית ומבחינה רוחנית. כשאני אומר שהסיפור, איך מתחילה הלכה ב', בוא נסתכל בהלכה ב', בשורה הראשונה, איך מתחילה הלכה ב', מצווה, נו, מצווה, להודיע לבנים. כבר אמרת והגעת לבנך, לא? עוד מעט נדבר על הבדל במצווה לספר ומצווה להודיע. אבל ההלכה א' אמרה מצווה לספר. המקום זכור את היום הזה, ולא והגעת לבנך. והגעת לבנך בא להגיד שזה בליל 15, ואיך מספרים? עוד מעט נספר לך והגעת. אבל מצוות סיפור היא גם אני לעצמי. אני יכול להתחדש, אני יכול לספר, אני יכול לצאת ממצרים. זה החידוש של דרך הסדר. זאת מהפכת עולם. אני יכול לצאת ממצרים עם הלב, עם ביטול חמץ ועם הפה שלי. זה דבר מופלא. כל השנה אני צריך להתכונן לזה, ובליל הסדר אני יכול להגיע למדרגה הזו. והיא תיתן לי את הכוח לצאת ממצרים כל השנה. כי בכל יום ויום חייב אדם לראות את זה. זו הלכה. הלכה וממשיך הרמב"ם בפרט הבא. לפני שאני אגיע להלכה ב', אני רוצה סוגריים מרובעות בסוגיה מאוד גדולה. אני חושב שחייבים להיכנס אליה, אבל ממש ברגע אחד. אני מרגיש בה גם חשיבות עכשווית. היא שייך לתמיד. יש שתי מצוות שבמהותן הן ממש הפוכות. ביטול חמץ, שעליו דיברנו בשבוע שעבר בשיעור, נו, עניינו, איפה? בלב. שנאמר, תשביטו שאור מבתיכם. והשבתה בלב. נכון, תיקנו שריפת חמץ, תיקנו בדיקת חמץ, נכון הכל. אבל המצווה היא ביטול בלב. ומצוות הגדה עניינה הפה. הכוח לצאת ממצרים עובר את שני השלבים האלה. אתה לא יכול לעסוק בהגדה לפני שביטלת חמץ, כי אי אפשר לעסוק בהגדה כשחמץ הוא מצא מונח עם חלילה. כל שאור וכל חמץ וכל מחמצת ולא ימלאה ולא ימסה, אתה לא יכול לעסוק בקורבן פסח כשעוד יש חמץ, נכון? לכן יש לנו את הפסקת חמץ בשעה שהיא מתחילה לפני קורבן פסח של יום י"ד, בסדר? חליפת חמץ, ביטול חמץ, לי"ד, טוב? אבל אחרי ביטול חמץ, הגאולה עצמה, המעבר עובר בפה, בסיפור. וצריך לקטוף פה נקודה מאוד גדולה. חלק מאוד חשוב מסיפור יצירת מצרים, הוא החירות של הפה. האדם המדבר צריך לדעת לצאת לחירות בפה. הפה, הלשון. הלשון יכולה להמית והלשון יכולה להחיות. והחירות מתרחשת בסיפור, בבהיגה לזה. זה שונה מכל השנה. כל השנה כולה אני יכול לקיים מצוות ושיננת מובניך, שמאוד דומה למצוות והגלת על ידי שליח. נכון, אנחנו גם נוהגים כך. מתקפים לה, לא מתקפים לה, אבל כך נוהגים כולנו. כולנו ממנים שליח שהוא מלמד בין חברות תורה. בגלל הסדר אני לא יכול לקיים מצוות והגדת על ידי שליח. מעניין מאוד. למה? אם נניח אני מודה שעזוב, אין לי סיכוי לעזוב אחד וחלם סדר טוב, סיפור, שאלה, תשובה, הפקה, אני אעבש אותך. אני יודע. יש לי חבר, הוא יעביר לך את הדברים בצלי ובאומר. זאת תהיה הפקה הפקה. הוא גם מומחה לענייני מצרים, אגיפטולוג. אני מלמד אותו שליח. לך הביתה. ליל הסדר חיוב עליך. אבל אני אלן נפט, תשאיר. תשאל, תענה, תענה, תשאל, תדבר. ואני לא אכנס עכשיו יותר מדי, אבל הכוח של הפה הוא הכוח של כל הלילה הזה. בלילה הזה ישנן שתי מצוות. אחת היא להגיד, והשנייה היא לאכול. אלה כל מצוות הלילה. אין שום דבר חוץ מהם. יש מצוות אכילת מסע, מצוות אכילת מרור, בעזרת השם, בעזרת השם ממש, מצוות אכילת פסח. אין עוד מצווה חוץ מלהגיד בפה ולאכול. יש שני דברים בעולם שיכולים להוריד את האדם, וההגדה והאכילה. יותר מכל דבר אחר, הפה יכול להיות מנוחלך, גם אם אתה עטוף בכל מיני דברים. עם הפה אתה יכול לשחוט, אתה יכול להרוג, אתה יכול לרצוח עם הפה, אתה יכול הכל עם הפה. אני רואה שפעם פתאום נתתי לדעתי, זה לא עובד אותי מאז, זה ממש פשוט עליי. באיזה גיל משה רבינו מגיע לפני פרעה? 80, נכון? מתי בא פרעה הצילה אותו כשהוא היה? לא יודע, 3 חודשים. נו. גדל, היה נסיך בבית פרעה, נכון? למה הוא מחכה עד גיל 80? כי הקדוש ברוך הוא קרא לו בגיל 80. למה הוא מחכה עד גיל 80? נו. כי הוא ברח למדיין. למה הוא ברח למדיין? למה הוא ברח למדיין? כי עוד לא מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. מי זה האנשים מבקשים את נפשך? לא. מי היו העברים בהתחלה? מתו האנשים מבקשים את נפשך בפרעה? פרעה לא מסר אותי את נפשו. מה היה? מה היה? רבו, שני יהודים. וכשהם רבו, אז הם אמרו למשה את המשפט הבא. הלאומי, אתה אומר, כאשר הלאה לתרת המצרים, ואירה משה ביומה, נו, 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 אחרי נודע הדבר רשי. אחרי נודע הדבר, לא אחרי נודע זה שהרקתי את המצרים. וזה לא דרוש, כי משה היה נסיך בבית פרעה. נמח שלום המצרים, הרגת את המצרים, הם הרגו 200 לארוחת בוקר. הרגת את המצרים. והנסיך לא בא פרקה. הלאורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרים ועירה משה ויאמר אכן עד הדבר, מעולם הייתי תמה. תראו שמרה שבשמו, זה לא יאמר משהו. למה העם הזה צריך לסבול יותר מכל העמים האחרים בגלויות? מה, אנחנו יותר גבוהים מכולם? תשובה רש"י. אלא מפני שיש להם דילטורים לישראל. נודע הדיבור הזה, נודע הדבר, אני עכשיו מבין למה כל הגלות. וכמה הוא היה? לא. מישהו פעם עשה את החשבון שיכול להיות שהגאולה התעכבה איזה 60-65 שנה בגלל זה? כמה מיליונים? כמה מיליוני ילדים הגיעו ליאור? אכן נודע הדבר. העולם חושב שכשמדברים על לשון הרע ועל פה, זה יפה, זה פלקטים, זה יפה, מעל הלוח יש פלקטים יפים מאחסים. פלקטים, לא מבינים בכלל. ליל הסדר, כשברוך השם יש בהם, ואנחנו נגיע להגדה, אנחנו נראה שעיקר ההגדה זה הדיון בין הדורות, בין הבנים. בין כל חלקי הבנים. חלקי הבנים זה לא רק כל מיני בנים, זה כל החלקים שבי. אנחנו נדבר על הבנים והנערות, נגיע לזה. כל הלילה זה בנים והנערות. כל הלילה זה מגיע אחרי שבת הגדול של וישיב לבבות הבנים. המצווה היא והגלת לדינך. הרעיון הוא שגם אם אין לו בן, אדם יכול להיות האב והבן של עצמו. הוא יכול להיות נולד ומוליד. הוא יכול לעבור את התהליכים. אף על פי שאין לו בן, מצווה. אבל זה מצווה את החור והגדת. וכל עניין הלילה הזה זה הכוח עם הפה לחבר. אי אפשר לחבר עם הפה לפני שניתן את החמש בלב. אי אפשר לעשות בשעה שמצאו מרום מונחים לפניך, זה צריך להיות ששעור לא ינצל ולא יראה, שיש ביטול גמור בלב, שיש תשביטו. ואז עם הפה אתה יכול לגאול את העולם, לגאול אותו, את כל העולם אתה יכול לתקן, כמו שאת כל העולם אתה יכול לעבור. אתם חושבים שזה סתם. המהר"ל מפראג שואל, כתוב לא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, זוכרים? אלא על לשון הרע. למה? כי כתוב, הם הוציאו, נו, דיבת הארץ. המנדלים הוציאו דיבת הארץ. לא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, אלא על השמה. תשמעו חזק, נועה. ולמה הרע לא הבנתי. אותם המרגלים שאמרו לשון הרע, על מי? על מי הם אמרו לשון הרע דרך אגב? על מי הם אמרו? על עתים גם אני. אותם המרגלים הרי אומרים באותה פרשה את הכפיר הכי גדולה שכתובה בחמישה חומשי תורה. שכנות אומר יכול לוחל, מה אם אומרים לו? לא נוכל לעלות אל הארץ, נדברו לי כי חזק הולם ממנו. אתם זוכרים שם את הפסוק? כביכול אי אפשר להגיד את זה בכלל. לא נוכל כי חזק הוא ממנו, לא נוכל את כל הכוח, זה תפילה בהתגלמותה. שואל המהר"ל על כפיר לא נחתם גזר דינם של הרופאים. על לשון הרע, על בול עת ושני חטאת, על זה נחתם. שאלה או לא שאלה? אתם יודעים מה אומר? כפירה לא נורא, אפשר לתקן. אבל אדם מתרגל להגיד לשון הרע על עצים ואבנים. הרי למה אתה אומר על עצים ואבנים? כי הם לא יכולים לענות לך. לכלוך כזה, אם זה אי אפשר להגיד כלום. זה דבר מחריב. אתה עובד בכפילה אחר כך. אדם רופא. המושג של לשון הרע לעצים ואבנים, לעניות דעתי במערה להגיד את הדבר הבא, אתם יודעים מה קורה בלשון הרע? הרי ברגע המסוים בסוף, ההוא שאתה מדבר עליו, הוא כבר עץ, הוא אבן, הוא לא יכול לעשות כלום. ואז אתה אוטומטית מתרחק מהאפשרות שאור אין סוף ישרה בעולם הזה. כי אתה מייצר מצב שבו כדי להתקדם אתה דורף. ואתה מייצר מערכת שלמה כזאת. מה זה משנה בכלל אם יש מאחוריך 100 קילו כסף או 100 קילו תורה או 100 קילו כלום? מה זה חשוב? כמה שיש יותר ועלינו תורה זה יותר חמור. מה נתת? ממילא צריך לתפוס כל הסוגיה של יציאת מצרים. כל הסוגיה של יציאת מצרים מתחילה בפה. אחרי נודע הדבר. זה לא מהכלל. אבל הפה זה לא תרגיל נימוס. בואו נדבר עם נחמד. מתודיקה איך מעבירים לילדים עם תופים ואות. ביטול בלב, ביטול בלב, תשביטו. אדם שרף את כל החברת שיש בעולם, אבל הוא לא ביטל בלב, הוא לא עשה כלום. זאת אומרת, ביטול בלב אומר, יש כוח ללב לבטל. איך אמרנו בשבוע שעבר? כימית. יכול הלב לבטל ולהגיד, האוגה הזאת זה את עליה. זה פיני, זה מציאות. זה הגדרה משפטית כשאני אומר שהחמץ הוא את עליה. אחרי ביטול בלב, אתה תגיע למקום שבו עם הפה אתה יכול לעשות שני דברים. להעלות כל אכילה, אתם יודעים מה אכילה עושה לאדם? או מעמידה הכל או מעלה הכל. זאת אכילה. היא או מעמידה או מעלה. עצם האכילה במהותה זה לסוף מעלה. כי הגבוה תמיד אוכל את הדבר הנמוך ממנו. כלומר, החי אוכל מהצומח. הצומח אוכל מהאדמה. באמת, המדבר כבר אוכל מהנמוכים ממנו, מהחי ומהצומח ומהאדמה. זאת אומרת, בעצם הוא ניזון ממשהו שקטן ממנו, שנמוך ממנו, אבל הוא מעלה אותו. אחרי שהחי, החי צומח, אז אתה לא אומר, יש כאן כבש ו-100 גרם בלד. אתה אומר, יותר כבש, זה היה בננה מקודם, זה היה בננה. נו, פעם, לא, אני זדיק תמיד, זה היה. עכשיו, זה בלד או לא, זה כן. כלומר, עלה למדרגה חדשה. כי באכילה יש לך הערה או הורדה. בדיבור מתרחש הדבר הזה ממש במושג של בריאה. ממש. איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? בדיבור. וזה כוח הזה. וצריך להכניס את זה חזק. אנחנו ממשיכים עוד שנייה, אבל זה יסוד עצור. כל עניין הלילה הזה הוא היסוד של הפה כגאולה. כגאולה אני יכול להכניס לעצמי שזו יכולה להיות גאולה, גאולה ממש. אנשים לא מבינים, אנשים חושבים שזה רוגי. שאין אחד. זה באמת נחמד, מדבר טוב, מדבר זה. כל המושגים ההלכתיים, הלבנת פנים, הלבנה זה הלבנה, זה רצח, זה הגדרה. שזה הגדרות בעולם. אלה הגדרות. זה לא מילים, זה כל התורה כולה. ובגלל הסדר יכולה להיווצר במסגרת הכי בסיסית הגאולה של החיבור על ידי הדיבור ועל ידי הפה. ולכן אנחנו צריכים להבין לאט לאט מהם כל המרכיבים של סיפור שיוצר גאולה. איך סיפור יכול ליצור באמת את כל התהליך? זה דבר גדול מאוד, דבר יסודי, דבר שצריך ללמוד אותו טוב. זה קשור להמון דברים, זה קשור גם לכוח לשתוק ולכוח לדבר, זה המון 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 יסודות. אגב, בעזרת השם, בהגלה ובזמן קרים נזכה ליותר, אבל עד השנה לפחות, מאז שאני נולדתי, בעצם מאז החורבן, אדם לא מברך אף פעם בשנה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילה. חוץ מזה לא יפה. בית המקדש ייבנה במהרה בימינו, אתה אוכל שלמים, אז אתה מברך על אכילת שלמים, נכון? זה רק השם. אבל בליל הסדר אתה מברך נו על אכילת מצה ועל אכילת אור. זה הפעם היחידה, אתה לא מברך על אכילת עונג שבת. אין דבר כזה. אתה לא מברך אשר חידשה למצוותיו וציוונו על אכילת המועדים. מצווה לאכול חמין אשר חידשה למצוותיו וציוונו על אכילת מתקוק, על אכילת תחוש ואיצ'ות, תחוש ואיצ'ות. אין לך מברך כזאת. אבל כי אין מצווה של זה, המצווה היא להתענג עונג שבת. איך עושים את זה באופן? עכשיו תגידו, מתי אדם בירך הכי הרבה על אכילה? מתי? אתם יודעים? חידון קשה. פסח, אני אגיד לך מתי. הייתם שם, בגן עדן. מה הייתה המצווה בגן עדן היחידה? נו? ויצב השם אלוקים על האדם, נו? מכל עץ הגן, אכול תאכל. בשר הוא היה יכול לאכול? לא. אז מה הוא היה יכול לאכול? רק מכל הפקה. בקיטור, מה אני אמר לו? כל מה שתובל, לא. זאת מצוות עושה. אז זה היה מריח, שקיצר לו מצוותה וקיצר לו לחילת במבה. כי כל מה שהוא אחר זה מצוות עושה. פשוט. ויצא מה שהם אלוקים על האדם מכל הצגה נכון תובל. יש לך איסור מאכילה של דבר אחד. בסדר? אחר כך אמר לך לשמור כול האדם את הנון בית. יש עוד דבר אחד שאתה צריך לעשות. נו, חוץ מלאכול מכל הצגה מצוות אכילה. חוץ מלאכול מכל הצגה, מה המצווה השנייה שלך? לקרוא שמות לכל הבריאים. בדרך סדר אנחנו מגנים. אנחנו מקיימים מצוות על אכילה, אין בשנה חוץ מבדרך סדר. ואנחנו קוראים שמות לכל הגבול. אנחנו משיבים את הכל בפה. כשהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כל הבריאים, אתם זוכרים, והוא אמר לו לקרוא שמות, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא ויבא לאדם, מי זוכר שם את הפסוק? נו, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו הוא שמו. תמיד תופס אותי הפסוק הזה. ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. כבוד אלה, מה יעשה? מה? זה כמו מפקח במשרד החינוך שנכנס לשיעור ומלחיץ את כולם? מה הוא עושה שם? ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. זה פשוט. כותבו ואומר, אדם, יש דבר אחד שיש לך ומי אין. שמחבר פה, פה שיכול להחזיר כל דבר למקור שלה. אני בראתי, אין לשום דבר פה משמעות אם אתה לא מחבר אותה. אתה תחבר את התקן השקע. ויבא לאדם לראות מה יקרה. יכול להיות שיקרה לו, הוא שמו. לתת שמות. והלתת שמות, המצווה האחת, והמצווה השנייה בגן עדן, תהיה יכול, אין עוד מצוות בגן עדן. האכילה מעלה בעשייה את כל המציאות, והפה מעלה בנפש את כל המציאות. ובגן הסדר, שני הדברים מתרחשים. אז דבר האכילה זה חצי מההלכות של ליל הסדר, אנחנו לא עסוקים בהם, קצת ניכנס לזה בשולחן עורך, לא בהצהרות תפריט, ניכנס במושגים בשולחן עורך, אבל דבר האכילה הוא סוגיה אחת בליל הסדר, והסוגיה הראשונה בליל הסדר זה בירור הדיבור, תיקון הדיבור, בירור הפה. לכן מצווה עלינו לספר, הגדרה ברמב"ם להלכה, ואתה האדם יכול להגיע למדרגת אב ובן, למדרגת מוליד ונולד, למדרגת שואל ועונה, למדרגת דמות ושמע. ומן הדוגי אולי, שאדם לא משעמם את עצמו, שאדם לא חוזר על עצמו, שאדם לא חוזר לאתמול, שיומו לא נהיה הרגל, שהוא מאמין שהוא יכול להביא לאין סוף בעולם. שהוא מבין שהכל לצורך עוד עלייה ועוד עלייה, וממילא זה חדש. וממילא זה שאלה בחודש הראשון. זאת ההגדרה הראשונה בהלכה. הלכה בית. מצווה לבדי על הבנים. ואפילו לא שאלו שנאמר מהיגדת לבנך. לפי דעתו של בן אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, כמו עבד זה, במצרים. אם היה אדם בן פנה אותנו הקודש ברוך הוא ויוציאינו לחירות, אם היה בן גדול וחכם, עוד יום אשר עלינו במצרים לניסים שנעשו לנו אלי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן. המילה להודיע ברמב"ם היא מילה חדשה. אצלנו להודיע זה להודיע הודעה, to give an announcement, להודיע הודעה בשדה התעופה, להודיע הודעה בתחנה מרכזית, להודיע הודעה לכולם, משהו לא ספציפי. להודיע על פי הרמב״ם זה להודיע לבנים על פי דעתו של בן. להודיע זה כמו להיוודע, בסדר? והאדם ידע. להתוועד, התוועדות היא לא שניים שנפגשו במקרה, נכון? רק אם נועדו יחד, היומר ושניים יחדיו בלתי אם נועד. אם מתוועדים יחד, אז יש כאן, כלומר המצווה הזאת של הסיפור מחייבת אותך לדעת לאיזה צינור זה מגיע. זאת אומרת, אתה יכול לקיים מצווה נכון את היום הזה, אבל לא קיימת אותה בתור סיפור שיש לו והגעת לנו, אם לא נתת אותה לבן לפי מה שרבן. את הכל תמידו על עצמכם שוב. זאת אומרת שאם הוא מספר לעצמו, אז לאיזה חלק לך אתה מדבר? ועכשיו מצוות והגעת עוברת את השלב הבא בהלכה, הלכה ג'. עכשיו זה נראות אותם מהר, כי פשוט אני חושב שהלכות אלה הן היסוד, אז אני רוצה לראות אותם היום ונעמוד, אחרי זה נעמוד לדברים הבאים. וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה. למה נשתנה? קרתה בעיה. כולם בגן מחכים למה נשתנה. ואז כולם מחכים שהילד ישאל מה שהגננת לימדה אותו. אבל מה נשתנה זה שהוא ייכנס לשולחן ויעשה זה מה נשתנה. וי, כתוב שם בגמרא, פטרתם מלומר מה נשתנה. ואני אומר, צריכים להראות לו אחרה. התגובה הזאת של וי, זה חדש, מה נשתנה? לעשות שינוי? היא הנקודה של מה נשתנה. היא הנקודה של מה נשתנה. נדמה לי, אני חושב שבאגדה אני הצלתי את זה שם. זה מעניין מאוד, ומה נשתנה, זה מאוד מעניין. מה נשתנה, אתם זוכרים מה השאלות ומה נשתנה? ויש שתי שניות, בלי להיכנס. אבל מה השאלות? א', בכל הלילה לא תוכלים חמץ ומצה, נכון? הלילה הזה? כל המצה. ב', נאמר, נשתנה, אם לא תגידו, יעמדו פה וישירו. א', בכל הלילה, נכון? חמץ ומצה, הלילה הזה כל המצה. ב', נו, בכל הלילה, שאר ירקות, הלילה הזה? לא כולו, לא כולו. בכל הלילה, לא כולו, כולו שורים כולו. הורש מספיק מרור, ברוך השם. מרור. בסדר? בלי כולו. מרור, יש איזה שירו חזוני שגב, מרור מספיק. בסדר? אי לא יודע אם אתה עובדים, תעשו מה, לא, ביקור, לא כולו, לא רוצה הכולו. הלילה הזה מהו, שלכל הלילות אלינו מזמינים, נו, אפילו פעם אחת הלילה הזה, שתי פעמים, שנה אחרונה שלכל הלילות, אותנו אוכלים, נו, בין נשים לבין מסובים, הלילה הזה, כולנו מסובים. יופי, תשובות. הילד שאל, תנו לו תשובות. מי רוצה תשובות? רוצים סוכריות. נכון? עכשיו הוא יודעים, תעשו. תשובות יש, אומרים על פרשים בטח, הנה התשובה. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם. ויעד כאן בקרוב, זו הנטויה. מה אתה שואל? מה נשתנה הלילה הזה שלכל אלה לא תוכלים חמץ ומצאה? בטח, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים ועוד מעט נסביר לך שיצאנו מהיר ולכן אוכלים אותו. יופי, יש תשובה לשאלה? תודה. מה הייתה השאלה השנייה? למה כל הלילות אוכלים שאר ירקות בלילה הזה מרור? יעיד מי עבדים היינו לפרעה במצרים. מרור? לא. מה הייתה השאלה הרביעית? למה כל הלילות אנחנו בין יושבים אליהם מסובים הלילה הזה מסובים? נו מותק, הרי אמרנו לך, אבל יוציאנו השם ממצרים, אז משובים, מה אתה רוצה? יש תשובות? נו, אני יודע שאלה דירקטית. שלישית, מה הייתה השאלה? למה כל הלילות מגבילים פעם אחת, הרי היה שתי פעמים, למה אין תשובה? אה? אין מילים, לא, זה תשובה על זה כבר, אין תשובה. עכשיו אני אגיד לכם. או, אז התשובה הרגילה היא זה מעורר לשאול. זה תשובה טובה, אבל מעצבנת. נכון? כבר, אין תשובה על זה. אתם יודעים עוד תשובה? לפי הפלאג, תשובו חזק. הילד נכנס לשולחן של אין הסדר, תקשיבו, זה גבל. טוב, מה הוא רואה בפניו? מה הוא רואה? מצות הוא רואה? כן? אז הוא שואל, למה הלילה? רק מצות, בדרך כלל יש פה גם המויקים, והאחות שלי הופעה חלות, והוא שם צימוקים, וזה וזה, נכון, והשכנה, נכון? למה רק מצות הלב? יבש, דיקט. למה מצות? הכל דיקט. נכון? לא. הסימן שבא להגדה לא חצה סתם, לא היה תימני, כי אחרי זה היה נכון גדול, לא נכון. אחר כך הלילה הזה מצות, מצות? אחרי זה הוא מסתכל, והוא אומר, אוי, הכל מורו, לא הכל, מורו, לא ראה כמו. עכשיו, תתאי שהוא לא יכול, מחפש אוכל. בסדר, הוא אומר, אולי, יש ירקות שהוא עלי. אני יודע מה, קצת חריף, אני יודע, מורו, מה זה מורו? הוא רואה לשולחן, איך שהוא נכנס, נכון? כולם אומרים שלום, לדודות, וזה, הוא רץ לראות בשולחן מה קורה, הוא רואה מצות, הוא רואה מורו. מה הדבר השלישי שהוא רואה על הכסיות, על כסאות מה הוא רואה? כביות. ואני לא אומר, חדר של דבר, על הכל, כל המיניות המיטות. אז הוא לא שואל. תגידו לי, מאיפה הוא יודע שהלילה הזה מצבנים שתי פעמים? מה? כי הגננת לימדה אותך, היא אמרה לך, תשאל, ההורים יעשו איזה יופי. נחת. זה טוב בשביל הנחת לסבתא. על שאלות כאלה אין תשובות. איזה פילוק שלא. ובאמת יפה ששאלת אותי. הלילה תשאל שאלות על אמיות. שאלות כאילו יש כל השנה בבית ספר. הלילה רק מה שאתה מרגיש. אה, כך שואלים עליהם. נגמר, אין תשובה לזה. אל תשובה לזה, שום תשובה. זה לא יפה. כי באמת מעוררים לשאול, אבל בסוף אני ממש לא ידעו, הולך לשאול, ואין לו תשובה. היום עוד לא ראיתי אף פעם ילד שהרגיש איזשהו סבל מזה, כי הוא בכלל לא זוכר את הבעיה. כלומר, אף פעם לא ראיתי ילד שסובל מהטראומה, שלא התייחסו לשאלה השלישית שלה. לא פגשתי, אולי יש. לא יודעים, באמת, זה לא יפה, שואל, ואף אחד לא... אז זה העניין של המצווה של השינוי. וכאן ההגדרה של ההגדה, ולזה אני רוצה לעבוד כבר מאוחר. כאן ההגדרה של ההגדה. והגדת, אלף משתמשים בו כדי להסביר שזה צריך להיות בליל 15, אבל זה לא מהמילה והגדת, זה מהמילה, נו, זה. נכון? הגדת לבינך ביום ההוא, לאמור, בעבור, נו. ואלה שעה שמצא ומרום, מונחים לפניך מצוין. מהמילה והגדת, לומדים את כל עניין השינוי ועל פי דעתו של בן אביו מלמדו שנאמר והגדת לבנך. איך למד הרמב״ם? איפה הרמב״ם ראה במילים והגדת לבנך? אתם רואים, תראו את השורה הראשונה בהלכה ב'. על פי דעתו של מצווה להודיע לבנים ועל פי דעתו של בן אביו מלמדו ואפילו לא שאלו, נכון? מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו. איך למד את זה והגדת לבנך? בנך, גם אתה אמרת לבנך, איפה למד את זה והגדת? לא מניחה. להגיד בעברית. עברית, הכל בעברית. להגיד בעברית זה למשוך. זה לא לומר. יש לומר, יש לדבר, יש להגיד, והזמן קצר מכדי לעסוק בחילוקים הראשונים עוסקים בכולם. הקדוש ברוך הוא בורא במאמרות, ויש דברים שהוא עושה בדיבור, בדבר השם שמיים נעשו. יש דברים שבאמירה, בסדר? ויש דברים שבהגדה. להגיד זה כמו גיד. אני מביא גיד בגוף. זה משהו שמושך מצד לצד. יש הגדרה בהלכה. גוד עשי. גוד אחית. גוד אסיק וגוד אחית זה משוך והעלה, משוך והורד. והגדת זה החיוב למשוך את הבן שלך. תשמעי מה שהרמב"ם חידש. מצווה להודיע לבנים זה לא to give an announcement. זה להתוודע. נו, אבל כדי להתוועד, שני צדדים צריכים לרצות. אז איך שני צדדים התוועדו אם מצד אחד לא רוצה? ואפילו לא שאלו. אני צריך לגלות את נקודת הרצון שלך, תשמעו, זה פני טוב, אני צריך לגלות את נקודת הרצון שלך כדי שיהיה לי את מה למשוך. אבל אין לי שום נקודה שאוכל למשוך. לא מעניין אותי. עוד נגיע לזה כשנגיע לבן ש... אני לא יודע לשאול. אתם מבינים את הרחמנות הזאת? הבן שאני לא יודע לשאול הוא לא בן טיפש בכלל. יכול להיות שהוא יודע לענות, יכול להיות שהוא יודע את כל האנציקלופדיה בעל פה, אבל הוא לא יודע לשאול. לא חסר לו כלום אותם. אתם יודעים, לשאול בעברית זה לא רק תואר. לשאול בעברית זה עוד משהו. אני שואל ממך חפץ. למה זאת המילה? כי למה אני שואל ממך? נו? כי אין לי. מי שלא חסר לו, לא יודע לשאול. זה יכול להיות שהוא גאון, אבל לשאול הוא לא יודע. לא חסר לו כלום. זה דבר מחריד. אפילו לא שאלו, אז איך אפשר לקיים, והגדת, הרמב"ם עובר לנקודת הסיפור של הלילה. במצווה לספר, רפנתי, הילד מחכה לסיפור, זה היה סיור, סיור נהדר, נפלא. אבל עכשיו הוא לא מחכה לשום דבר, הוא לא שואל, הוא לא שואל לנו. אז צריך להודיע לפי דעתו של בן, אבל זה לא מספיק, צריך לעשות שינוי בלילה ו... כדי שישאלו. אתם חשבתם על הגדרה הלכתית, תשמעו הגדרה בהלכה. הגדרה בהלכה. בעצם אם יש בן ברוך השם וברוך שמו, אז אני, כדי לצאת ידי חובה של חובת טיפור יציאת מצרים שלי, אז החיוב שלי מותנה בבן שלי. אתם הבנתם את הגדרה? זאת אומרת, כדי שאני אקצר את זה, חובה סיפור יציאת מצרים, נו! אני חייב שהבן שלי יש אותה שלי. אני חייב בחינוך בכל תריאת מצוות. בסדר, אבל זה שתי מצוות אחרות, אני מחויב בחינוך לחנך אותך לטיפול ולתפילין ולכיוון אב ולדיבור נכון ולכל. אבל אני מחויב את זה בעצמי בשתי מצוות אחרות לגמרי. זה לא מותר, זה לא תלוי לך אחד השם. אבל בליל הסדר, אם אין משיכה, אז אני לא יצאתי ידי חובת טיפול. אתם יודעים למה הייתי פתולוג מהסיפור הקודם שעושה אותי שליח לספר סיפור על ידי חובה הפעם? ומה נעמוד כאן, הרב הולך לסיים את ההלכה, ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל העילות עד שישיב להם ויאמר להם כך היה וכך הרע וכך וכך היה. תראו איך הרב מדגיש, כך וכך הרע וכך וכך היה, הוא חוזר בכוונה להערכה של הדברים. וכיצד נשנה, רק הלכה ג' את ההלכות אחרות נראה בפעם הבאה בעזרת השם. וכיצד נשנה, נחלק להם כליות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו. כל זה חלק ממצוות הסיפור, בסדר? כדי שזה יהפוך לסיפור. וחוטפים מצע זה מיד זה, והם, גנבים כשהם קטנים, וכיוצא מדברים אלו, וכיוצא מדברים אלו פותח פה פתח מאוד גדול, כי כל מי שיעמוד פה פעם ויעשה את התרגיל הנפלא הזה, וישמע מנהגים שונים בפסח, יגלה איך עסקו בשאלה איך משנים, איך מקיימים ויגלת את ה... ומגלה דברים מופלאים. איך מקיימים ויגלת את ה... זה מספר את הסיפור, וזה מספר איך הוא מחזיק. מחזיק עליו את הסיכומן כל הלילה על הגב ושמת הסיכומן פה וכל אחד עם ה... אין לו בן... תראו איך הרמב"ם חיבר את הכל, הרי לכאורה החלק הזה היה צריך להיות בהלכה א', כי כתוב פה עכשיו אין לו בן, נו, אשתו שואלתו. אמרת בהלכה א' שמצווה להודיע לבן, ואפילו אין לו בן מצווה לספר, ואז הייתי צריך להמשיך. כאן חותם הרמב"ם את עניין הסיפור. אין לו בן, אשתו שואלתו. אין לו אישה, שואלים זה, זה מה נשתנה הלילה הזה. ואפילו היו כולם חכמים, הוא חוזר על זה. היה לבדו, שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה. היה לעצמו, שואל לבדו מה נשתנה הלילה הזה. איך אתה יכול להגיע למדרגה שהיה לבדו שואל מה נשתנה? הרי לך לא. זה מופיע בסוף ההלכות האלה. בסדר? ואז מגיעים למאפיין הבא בהלכות אגדה של פסח שהוא בעם, הוא הלכה ד' מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבע. זה מאפיין שתיים. מאפיין שלוש מופיע בהלכה ה' אתם רואים? בכל כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו, רואים שאמרנו בשם הרב עברית את המאפיינים? הנה, ממש מפורש, מאפיין שלוש זה הלכה ה', בסדר? ואז מסתיימות ההלכות האלה בהלכה ו', ורק תראו אותה בקריאה בלי להיכנס, חידוש עצום של הרמב"ם. בכל דור ודור זה הרמב"ם, זה הנוסח של הרמב"ם על פי המחילתא. חייב אדם, נו, מה? להראות את עצמו. מה אתה עושה פה? כאילו? לא, כן. כן. מה אתה נבחר? כן. כן. אני רוצה להרגיש בהיכלו של מלך. די לפני מי אתה עומד. איך כתוב בדי לפני מי נועד? כתוב בהלכות תפילה, וצריך שיראה כאילו עומד לפני מלך מלכי המלכים. אומר האדמו"ר הזקן, וצריך שיראה כאילו! מה אתה עושה כאילו? כן, כי זה לא שקר. זאת אמת, רק אני צריך דרך להגיע אליה. אם זה שקר חלילה, אז מה אתה עושה פה?